רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את אהרון דרמון. אהרון כתב לאחרונה ספר על פרשת השבוע, שנקרא עץ החיים הטובים, תובנות וכלים לעצמה אישית לאור פרשת השבוע. ומה שמיוחד בספר הזה, זה שהוא הופך את פרשת השבוע לכלי לסלף-הלפ. בעצם לעזור לנו להיות אנשים טובים יותר ולהתפתח, וממש נותן מדי פרשה ופרשה איזשהו לקח או איזושהי עבודה עצמית שאנחנו יכולים לקחת לשבוע הזה, שכמובן מחובר לפרשת השבוע. אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר וכמובן גם להזין לרעיון שלנו, היה תענוג. תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אהרון.
שלום תמיר.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אז אנחנו היום מדברים בעקבות ספר שכתבת, שנקרא עץ החיים הטובים, תובנות וכלים להעצמה אישית לאור פרשת השבוע. הספר הוא בהוצאת דברי שיר, ובפתיחה שלו אתה ככה עוסק הרבה בפסיכולוגיה, כי משם אתה מגיע בעצם, אתה מגיע מתחום הטיפול, מתחום פסיכולוגיה. אני אשמח דבר ראשון שתספר על עצמך לפני שנדבר קצת יותר על הספר, כי אני חושב שהדברים מאוד מאוד קשורים. אנחנו הכרנו בבית הכנסת שלך, שאתה הגבאי והרוח החיה בו, שנקרא קורזי, והוא נמצא בשכונת נחלות, אחלה בית כנסת, ונשמח אם ככה תספר לנו על הרקע שלך, מה הביא אותך לכתוב את הספר.
אז להתחיל מהסוף או מההתחלה?
מה שבא לך.
אז אני אתחיל מההתחלה, אני יהודי שגדל בצרפת, כמובן, גרתי בעיר קאן, שהיא כמו אילת.
בריביירה.
בריביירה, כן, כמו אילת, אבל עם הרבה פחות קדושה. זה אומר משהו.
שזה קשה, כאילו.
מצב לא פשוט, בוא נגיד ככה. וגדלתי שם כיהודי שעל סף ההתבוללות, המשפחה שלי באה מאלג'יר, ובקושי, כאילו, היו קצת מנהגים יהודיים, אבל בוא נגיד ככה, היינו בדרך החוצה מהיהדות, עד שפגשתי בגיל 12, פחות או יותר, את חבד. ועל רקע הריק הרוחני ושל ריק של משמעות שחוויתי בגיל הזה, פתאום ככה פגשתי משהו עם עוצמות, עם תובנות, עם אור, וזה ממש ריתק אותי, התורה של חבד, והתחלתי להתקרב, ואפילו חזרתי בתשובה בסופו של דבר.
עוד קצת בחול.
כן, כשהייתי בחול. והעולם של, עולם של פנימיות התורה ממש ריתק אותי. חבד, לא יודע אם אתה מכיר, זה עולם של משמעות. כל דבר הוא בעל משמעות, וזה ממש עשה לי את זה. הרגשתי שהגעתי הביתה, שזה מה שאני רוצה, לחפש משמעות בחיים שלי. אז לאחר מכן התקדמתי, עד שבגיל מסוים היה לי קצת יותר קשה עם התורה, עם המצוות, ובסופו של דבר הגעתי לארץ בגיל 20, הגעתי הנה, דווקא ממש קרוב לפה, הייתי ברזניק פה בהר הצופים, ודווקא שם אני עזבתי את התורה, נמאס לי, הרגשתי שאני לא בכיוון, שהתורה לא משנה אותי, אני נשאר עם אותה תקיעות במידות שלי, בכעסים, בתסכולים, במידות הפחות טובות שלי, והתורה לא שינתה אותי.
זאת הנקודת התחלה בעצם של הספר. אתה אומר, התורה נותנת לנו הרבה מאוד תובנות, אבל מצד שני, היא לא משנה אותנו בצורה שאנחנו הופכים להיות מישהו חדש.
זאת הייתה הרגשה שלי, שבסופו של דבר למדתי המון דברים על עומק נפש האדם ועל משמעות החיים, אבל בפועל במציאות שלי, חוץ מהקטע הדתי שבו התפתחתי, לא התפתחתי מבחינה תודעתית או מבחינה אישיותית, נשארתי אותו אחד.
אני אספר סיפור נחמד עליי, שבעצם הלכתי לאיזשהו טיול עם בדודה שלי, ממש בתחילת התהליך של החזרה בתשובה שלי, ופגשנו שם קבוצה של רוכבי אופניים. אז כמנהגי, הכנתי לכולם קפה, לא רק לי, אלא הם עצרו לידינו, אז שאלתי לי, מי רוצה קפה וזה? ואז היא אמרה לי, אתה יודע, ממש חבל לי שאתה עם כיפה. אז אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אני מכירה אותך, אתה באמת כזה, אתה באמת היית מכין לכולם קפה גם לפני, וגם לפני 10 שנים, והם עכשיו חושבים שזה בגלל שאתה דתי, אז אתה כאילו עושה איזה מצווה של ואהבת לרעך כמוך, או הכנסת אורחים, או איזושהי מצווה כזאת או אחרת. ועכשיו הם חושבים שאתה עושה זה רק בגלל הדת, ולא לא בגלל מי שאתה, או לא בגלל שאתה באמת כזה, ואני רוצה שהם יעריכו אותך, ולא שהם יעריכו את התורה. אז אולי זה קצת דומה לסיפור שלך, של אנחנו בסוף נשארים מאוד דומים לטמפרמנט שנולדנו איתו, ויש הרבה מאוד דברים שמושפעים מהגנטיקה ומהמקום שבו גדלנו. זה מעט מאוד אולי מושפע מהעולם האינטלקטואלי. העולם האינטלקטואלי לא באמת משנה אותך.
זהו, שהתורה יכולה להישאר בספירה האינטלקטואלית, ואז זה משנה קצת. בכל זאת הבנתי הרבה דברים לדוגמה שאסור להתגאות, או אסור לכעוס, או כל מיני דברים שהיו, שדי ברורים בתורה, גם בהלכה, גם בחסידות, ברור. אבל אני נשארתי עם חוסר יכולת להשתנות בפועל. הלכתי להמון שיעורים, קראתי ספרים, ואוקיי, אני נשארתי אותו בן אדם. אותם חוסרים שהיו לי לפני, נשארו.
אבל זה מאוד מוזר, כי התורה היא לא רק ברובד האינטלקטואלי, היא גם מדברת איתנו על מעשים, וכשאתה עושה מעשים, או נמצא באיזה שהם סביב אזורים מסוימים, או בקרבת אנשים מסוימים, אז זה גורם לך להשתנות. אם אני עכשיו יארח מדי שבת אנשים אצלי לסעודת שבת, אז זה יהפוך אותי ליותר מקבל, ליותר סקרן, כי אני הרי לא רוצה שהמפגש איתם יהיה תקוע, אז אני צריך להיות סקרן, צריך לשאול שאלות, צריך להתאמץ להכין את הבית, אז מראש זה הופך את הבית שלי יותר מסודר. אם הבית מסודר, זה משפיע עליי פנימה, ומצד שני גם, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד מחקרים במדעי החברה, שדתיים בדרך כלל תורמים יותר בין דם, בין כליות, בין תרומות כספיות, אבל עשו גם מחקרים בשביל לנסות לבודד האם זה אמונה באלוהים, או בשכר ועונש, או שזה דווקא להיות חלק מקהילה דתית. כי יש הרבה דתיים שהם לא חלק משום קהילה, והם פשוט חיים את החיים הדתיים שלהם, וגילו שדווקא מישהו שהוא חלק מקהילה, גם אם הוא אתאיסט, זה גם אומר על עצמו, אני לא מאמין בתורה, אני לא מאמין בישו, אני לא מאמין בשום דבר, אני פשוט אוהב את הקהילה, אוהב את החמימות הזאת, אז האנשים שהם חלק מקהילה דתית, הם תורמים יותר. והנה אנחנו רואים באמת שהתורה או קהילה דתית בסגנון אחר, תורמים יותר, הם מעורבים יותר, הם קהילתיים יותר, הם בעצם מעורבים יותר עם הבריאות. אז איך אתה אומר שהתורה לא משנה את הבן אדם? כי התורה יש לה אלמנט מאוד מאוד פיזי ומעשי.
אז תודה שאתה מדייק אותי, כי אני לא מתכוון שהתורה לא משנה אותנו. מה שאני מתכוון זה שהיא לא משנה אותנו לגמרי, שהיא משנה אותנו עד גבול מסוים, ובאמת השתניתי, ברור שחזרה בתשובה משנה את הבן אדם, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, וברור שהשתניתי. אבל מה שאני מדבר זה כל מיני כיסים באישיות שזהו, שם אתה תקוע. אז יש את כל המגרעות האישיותיות האלה, לדוגמה כעס, זה משהו שמאוד מאוד קשה לשנות, תקרא הרבה ספרים, תקרא מסילת ישרים, נכון, אסור לכעוס, נכון, אבל איך אתה מפסיק לכעוס? איך אתה מפסיק להתעצבן? איך אתה פחות מקנה באנשים? לזה לא מצאתי תשובות. אני מתכוון לאזור הזה, וגם אזור נוסף, זה אזור ההתלבטויות, כי אמנם התורה מדברת על המון דברים מעשיים, אבל כשאתה צריך לבחור מקצוע, תורה לא אומרת לך, בוא תהיה ככה או ככה. למה, אני למדתי ארכיטקטורה בבית צלד, דווקא קרוב לפה גם, והלכתי על זה, למה? לא יודע, היו לי כל מיני שיקולים, שהיום בדיעבד אני אומר, וואו, על ההיסטור, מה, איפה הייתי? לא, לא, לא הייתי בקשר עם עצמי, לא, לא חיפשתי את עצמי, לא ידעתי איפה, איפה אני אמור לעבוד, או מה אני, במה אני אעסוק, אמור לעסוק. אז בסופו של דבר, לשאלות האלה אין תשובות, בתורה עצמה, או לפחות אני לא מצאתי.
וגם לא הכוונות כלליות שאמורות לבעצם להכוון אותך לאיזה מקצוע כדאי שתלך אליו, או דברים בסגנון הזה?
אז אני לא חושב. לדוגמה,
נגיד סתם, בוא ניקח סוגיה של, שאתה בטח עוסק בה הרבה, כי אתה עוזר בטיפול להרבה מאוד רווקים, ויש לך גם הרבה מאוד הצלחות. נגיד לגבי בחירת בן זוג. האם כדאי לקחת או לבחור בן זוג שהוא יחסית דומה לנו, או יחסית שונה מאיתנו? אני בטוח שזאת שאלה שעולה אצלך בחדר הטיפולים כל הזמן. כן. אני כמובן דבק בדומה לנו כמה שיותר.
דומה כמה שיותר.
דומה כמה שיותר, כי גם ככה חיים מורכבים וקשים. תיקח מישהו שונה, אני, או יש לי עוד איזה עצה, לא שאני כזה, לא שיעצתי אי פעם למישהו רווק, אבל... עוד עצה שנראה לי שהיא טובה, תגיד לי אתה מה הניסיון שלך אם אני צודק או לא, זה שהחיים הרבה יותר דומים ללהכין שבת מאשר לדייט. כי דייט הוא איזה מין משהו מאוד מאוד סטרילי וקיצוני בסטריליות שלו, ולהכין שבת זה משהו שהוא באמת חלק מהחיים. החיים הרבה מאוד להכין שבת והרבה מאוד לוגיסטיקה ומעט מאוד דייטים. גם אם הזוג מאוד משתדל שיהיה לה המון דייטים. ולכן, הדרך שבה אנחנו בוחרים בזוג, אמורה להיות, אוקיי, אולי דייט ראשון כזה להיפגש לקפה, אבל החל מהדייט השני ואילך, אז ללכת למקומות שהם נגיד כמו חדר בריחה, שצריך ביחד לפתור איזה בעיה, צריך ביחד לחשוב. ואז אם אתה רואה שהסגנון חשיבה שלך ושלה מאוד מאוד שונה, אז זה לא הולך לכיוון טוב, גם אם בדייט היה לנו הכי כיף בעולם.
מעניין, אני מאוד אוהב את העצה השנייה שלך, את העצה הראשונה קצת פחות. קצת פחות. לא, אני חושב שיש בה משהו, מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לבחור מישהו שהוא דומה, אבל גם דומה וגם שונה. כי אם לא, זה הופך להיות משעמם. גדול החוקרים בתחום הזוגיות, קוראים לו ג'ון גוטמן, דווקא יהודי דתי מארצות הברית, זכיתי ללמוד ממנו אצלו, דווקא הוא היה פה פעם בארץ, והוא אומר ככה, שיש איזה מדד שיכול לנבא גירושין, לא עלינו, אז הוא אומר, אם יש הרי אינטראקציות בין בני זוג, יש אינטראקציות חיוביות ושליליות. חיובי זה אומר, וואי, איזה כיף, תודה, או איזה יפה את, או איזה נחמד אתה, ולא חיובי, כמובן, כולנו מכירים, יו, למה עשית את זה, למה עשית את זה, לא הייתי, למה אתה תמיד רוצה שנלך להורים שלך, או דברים כאלה, פחות. אז הוא אומר שצריך שתהיה פרופורציה מסוימת. אם זה 1-5 עד ל-1-7, אז זה בסדר גמור. זאת אומרת, 5 אינטראקציות חיוביות ואחת לא חיובית. אז הוא אומר, אם יש יותר מ1-5 או 1-7, אז זה מנבא גירושים. נגיד זוג שכל אינטראקציה שלהם, כל אינטראקציה שנייה, זה קטסטרופה, אז הם לא בכיוון הנכון, וכנראה שהם הולכים להתגרש. אבל יש גם את ההפך. אם... זה עובר את ה-1-11, 1-12, זאת אומרת שכל האינטראקציות הן חיוביות. מה את רוצה לראות? מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה לעשות? מה שאתה רוצה.
זה לא חיובי, זה מעצבן.
לא, אז לא, זה דביקי.
גם בשאלה הראשונה, מה שזה, מה שאתה רוצה, כי בעצם אתה יודע שזה לא מה שאתה רוצה,
לא, אבל אני מתכוון, גם, אוי, איזה חמודה, איזה חמודה, כל הזמן דביקי כזה, אז הוא אומר, זה מנבא גם כן גירושין. כי זה יותר מדי דומה, אין פה איזה מתח בריא שמחיה את הזוגיות. אז לכן אני כן חושב שצריך איזה שוני בין בני הזוג, לא דרסטי עכשיו, זה לא שאחד...
כן, אבל רגע, בוא נחזור רגע לתורה. התורה לא מכוונה אותנו לאיזשהו משהו בסגנון הזה, של לקחת מישהו שהוא יחסית דומה לנו, שהוא מהעיר שלנו, שהוא באותו state of mind לפחות, אתה יודע מה, דתי. פרגר, דניס פרגר, שהוא בא ומנסה להמליץ על כל מיני דברים בחיים, כי בסוף הוא מעבר להיותו הוגה, ומי שפתח את פרגר, יש לו גם הרבה מאוד תובנות לחיים, ובעיניי חלק מהתובנות האלה באמת מדהימות.
באמת יש מדהים.
אז הוא אומר, כדאי מאוד לקחת מישהו, לפחות ברמה הערכית, שהוא מאוד מאוד דומה לנו, כי על הדברים הערכיים, הרבה מאוד דברים נגזרים מהרובד הערכי, דברים שבכלל לא שמים לב אליהם.
אני מסכים עם זה לגמרי. זה החלק מהדברים שצריכים להיות דומים. אם יש ערכים שונים לחלוטין, זה מאוד קשה. אני התכוונתי שהשוני יכול להיות במיוחד באיך עושים את הדברים. אומרת, לא במהות, אלא באיך משיגים את הדברים שרוצים להשיג. ושם כן צריך להיות שונה, כי ככה יש, זה פורה, הרי בטריה היא הולכת על פלוס ומינוס. ככה היא עובדת, היא לא יכולה לעבוד עם שתי פלוסים או עם שתי מינוסים. אז אם זה דומה מדי, קצת כזה, אוקיי, אין כוח.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
השאלה רק אם אנחנו, השאלה, אתם יודעים, המטאפורות זה, האם באמת המטאפורה נכונה? כלומר, האם באמת... וזוגיות דומה לבטריה, או שהיא דומה לדברים אחרים,
מה, זוגיות היא, לדעתי, היא באמת דומה לבטריה, במובן הזה שיש פלוס ומינוס. זה תובנה שהיא מאוד ברורה, מהתורה, מהחסידות, מהקבלה, יש פלוס ומינוס, בהחלט. שכר ונקבה זה פלוס ומינוס. עכשיו, ברור שצריך את הפלוס, ברור שצריך את המינוס. עכשיו, אם אתה מעקר אחד משני הצדדים, והופך אותו למינוס או לפלוס, אתה לא תגיע לשום מקום, לא תהיה אנרגיה.
אתה יודע מה, לפני שנסגור את הנקודה הזאת של הזוגיות, יש לי עוד שאלה, כי אני העליתי בזמנו, לפני כמה שבועות, איזשהו פרק מונולוג שלי, שבו אני מדבר על מדוע דור ה-Y או דור ה-Z לא מצליח למצוא זוגיות, מדוע הם לא מצליחים. ואחד המגיבים כתב לי, זה הפרק הכי גרוע שעשית אי פעם, היו גם אנשים אחרים, אבל... כנראה שכשאני נכנס לתחומים שהם לא שלי לגמרי, אז יש גם תגובות כאלה. והלכתי בעקבות סדרה שעשה יאיר אגמון, שנקראת דור ה-Y. ובסדרה הזאת הוא בעצם אומר או רומז שהמבחר יתר הוא זה שגורם לתקיעות הזאת.
כי אתה פרדוקס הבחירה.
כן, פרדוקס הבחירה. ככל שעכשיו יביאו לי יותר בחירה, אז אני אומר מה, אני בשביל... גברת כהן מבטר גם על לוי וגם על שאולזון וגם על דרי, למה? לא רוצה. אף אחת לא שווה את הוויתור על כולן. ואמרו לי שזה שטויות.
וואו, זה ממש לא שטויות. אני כתבתי דווקא מאמר שהתפרסם בספר על המשפחה, וזה הסיבה, נראה לי, הראשונה שאמרתי. אני היום חושב שיש, כאילו, לא רק, גם במאמר אני מדבר על כמה סיבות נוספות, אבל זה אחת הסיבות בהחלט. פעם תחשוב, היית גר בכפר, איפשהו, ברוסיה או באלג'יר.
ואז... היו 20 פוטנציאליות.
20? לא. ממש גג. כן. זה ממש, זה מעט.
זה שפע שפעים.
כמה, תחשוב, מבחינה סוציו-אקונומית, מבחינה דתית, מבחינה זה, היית מגיע לכמה באמת בודדות. היית צריך לבחור ביניהם, וזהו, אוקיי, זה המצב. היום, עם כל הבחירה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, אנשים כואב על כל מה שאתה לא בוחר, וכל, אני רואה, נגיד בנחלאות, יש את העניין הזה של הסעודות. אני הולך לסעודה, אני הולך לסעודה, עוד סעודה ועוד סעודה, וכל פעם אתה פותח דלתות, או הנה עוד בחורה, ועוד בחורה, ועוד בחורה. אתה הולך לשיעור של סיוון רב מיר, או הנה עוד בחורות, ואתה הולך לזה, עוד בחורות. מאוד מאוד קשה לבחור, זה כואב. זה אחת הסיבות, אני חושב שיש סיבה נוספת.
אני נתתי לזה המלצה, בקשר לבחירה, אמרתי אולי לא להתחבר לאפליקציות, ואולי לא לגור בביצה, כי כשאתה גר בביצה, אתה כל הזמן רואה עוד ועוד ועוד, ואני נגיד, תמיד גרתי מחוץ לביצה, הייתי אולי כל הקריירה שלי בתור רווק, 5-6 פעמים בסעודות רווקים, אולי כאילו גג, זה כאילו אם אני עכשיו, אתה יודע, מכליל גם שיעורים של סימן רמיר בתוך זה, ממש לא הייתי בזה, והייתי בדייטים. וזהו, והשתדלתי כמה שפחות
והתחתנת
כמה שפחות שיהיה אופציות, כי אז כל אופציות אתה תשקול אותה ברצינות.
אני חושב שעשית ממש בשכל, אבל זו לא הסיבה היחידה. לדעתי אחת הסיבות המשמעותיות ביותר לנושא הרווקות המאוחרת זה השיפור של מעמד האישה. זאת אומרת שאישה באופן חד משמעי, לפי כל הסטטיסטיקות האפשריות, בוחרת במישהו שהוא קצת יותר ממנה. זאת אומרת, מישהו שהוא קצת יותר מוצלח, קצת יותר גבוה, קצת יותר מתפרנס, קצת יותר למד, זה הבחירה הטבעית, ויש בזה משהו מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, פעם נשים לא היו לומדות, לא היו באוניברסיטה, לא היו באקדמיה, לא היו מתפרנסות, לא היה כלום. אז היה מאוד קל למצוא גבר שמתאים לקריטריונים האלה. אבל היום שנשים הגיעו לרמות כל כך גבוהות, בכל תחום אפשרי, במקצועה, באקדמיה, בכל מה שתגיד, אז הן מחפשות מישהו שהוא קצת יותר, ואין הרבה, אין הרבה גברים כאלה מוצלחים.
זאת אומרת, אם אנחנו ככה מתלבשים על פיטרסון טיפ-טיפה, אז יש לשתי קבוצות באוכלוסייה בעיה מאוד גדולה למצוא זוגיות. לגברים שהם פחות מהממוצע, או הרבה פחות מהממוצע, ולנשים שהם הרבה מעל הממוצע. נגיד אישה שמסיימת איזשהו תואר בהצטיינות, הצטיינות יתרה, נגיד בהנדסה או משהו כזה. מאוד קשה לה, ברמה האישית, להעריך מישהו שהוא לא שם. וגם אם הוא שם, אז הוא לא בדיוק שם איתה, הוא צריך טיפה יותר ממנה. ואלה שהם טיפה יותר ממנה, נכון, גם אני שוב מתלבש על דניס פרגר, הוא תמיד אומר, למה כל הגברים, למה כל הגברים הטובים תפוסים? אז הוא אומר, הם תפוסים כי הם טובים. הם לא. ודבר שני, זה שלא רק בגלל שהם טובים הם תפוסים, גם בגלל שהם תפוסים הם הופכים להיות עוד יותר טובים, כי אישה לצדך זה משהו מאוד מעצים, שמאוד מאפשר לגבר לבוא ולפרוץ קדימה, וגם הצורך, אם עכשיו פתאום אחרי לידה, אז אישה לוקחת חופשת לידה, ומעריכה אותה קצת, וחוזרת רק לחצי משרה, אז פתאום, גם בלי לומר יותר מדי מילים, הגבר מבין שהוא צריך לעבוד קצת יותר בחוץ, שוב, בשביל לפרגן לאשתו, ואם היא רוצה להישאר, אלא אם כן הוא פמיניסט דגול, והוא אומר, לא, 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 את לא תקחי חצי משרה, את עכשיו צריכה להגשים את עצמך, אני אקח חצי משרה, והיא אומרת לו, לא, בקצור, אני סתם צוחק פה קצת על פמיניסטיות, אבל בוא באמת נחזור לספר שלך מתוך הדיון הזה על זוגיות. אני אשמח אם תבחר מתוך...
רק שנייה, אבל אני רק אסיים את, את המהלך שהתחלנו אז, שאמרתי לדוגמה, שהתורה לא אומרת לנו במי לבחור, והיא גם לא אומרת לנו באיזה מקצוע לבחור. לדוגמה, אני שאלת אותי והלכתי לראות פעם רב מקובל, אמרתי לו לפני הרבה זמן, לפני איזה 30 שנה, אמרתי לו, במה לעבוד? אז הוא אמר לי, נראה לי מחשבים, כי נראה לי שזה הולך טוב. הוא רב גדול, שאני מאוד מאוד מעריך, אבל על ההיסטוריה, מה זה ההצעה הזאת? הלכתי דווקא, למדתי גרפיקה ממוחשבת, הייתי עכשיו במשך שנים, לא יודע, מעצב, וזה לא אני, זה חלק ממני, חלק קטן, כזה חלק שעזר לי לעצב את הספר.
האמת רואים.
כי הספר, אני הצבתי אותו.
הוא בנייר חומו ויש תמונות.
אבל תכלס, מה אני אגיד לך, זה לא אני לעבוד עם מחשבים, והייתי מאוד מתוסכל. אז לכן אני אומר שהתורה לא אומרת לנו במה לבחור, באיזה תחום לבחור. ומה שכן אומר לנו זה עבודה אישית, פנימית, אישיותית, לבדוק תודעתית, איך אתה, מי אתה ואיך אתה...
אז למה אתה מחבר בין השניים? אתה אומר, התורה לא עוסקת בזה, ומצד שני פסיכולוגיה וכל מיני דברים שאתה עוסק בהם ביום יום כיועץ, כן עוסקים בזה, אז תעשה ספר על פסיכולוגיה, על תובנות לחיים, כמו פיטרסון, 12 Rules for Life, וזהו, ותהיה פיטרסון הישראלי, בלי שום קשר לתורה.
כן, אז זהו שמבחינתי יש, כמו שאמרתי, תובנות וכלים. תובנות זה אורות, והתורה היא מלאה באורות, וכלים זה הפסיכולוגיה ואיך לעשות את הדברים. ואני באמת חושב שהעולם הפסיכולוגיה חסר את המימד התורני שהוא קשור למשמעות החיים. מי אתה כעם גם כן, אתה חלק מעם. מה אנחנו עושים עכשיו? חוזרים לארץ. אם אתה חושב רק על המימוש העצמי שלך, אז אתה באמת בן אדם קטן. ולכן מאוד חשוב לי לחבר את התובנות הגבוהות האלה, את האידאלים של התורה, גם לצד המאוד מאוד פרקטי ופרטי של הבן אדם.
אז אגיד אני אתן דוגמה מפרשת בראשית, משהו שאמת חשבתי עליו לבד לפני כבר עשור, כשחזרתי בתשובה, אז זה הדברים שחשבתי עליהם. אמרתי לעצמי אז בזמנו, אני מאוד אוהב את אורח החיים התורני, אני מאוד מעריך את, את התורה, אני חושב שיש שם מלא תשובות טובות, אני חושב שהתורה וגם התורה שבעל פה מתארות לנו את החיים הטובים, במלוא מובן מילה, איך שראוי לחיות, לא רק איך שערכי לחיות, אלא באמת, אלה חיים טובים לכל אדם שמצליח להתחבר לזה. ואז אמרתי שנייה, אז איך אני אתפלל? כאילו, כי אני עדיין לא מאמין באלוהים. אז איך מתחיל להתפלל? ואז אמרתי את מי שנייה. מה זה בכלל התפילה? בוא, דבר ראשון, נכיר אותה. בשביל, אי אפשר לשאול שאלה על משהו שאתה לא מכיר אותו. אז התחלתי לקרוא את התפילה, ראיתי, אוקיי, ברכות השחר, נחמד. אחר כך יש פסוקי דזמרה, קורבנות באמת קשה עדיין להתחבר במקום לא מאמין, כאילו למה שאני בכלל נקריב את כל הכבשים האלה, מסכנות, צער בעלי חיים, ואז יש את תפילת העמידה וקריאת שמה, וראיתי זה משהו משותף בכל הפרשות האלה, בכל החלקים של התפילה, וזה ההוקרת תודה. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, מה שיש לי זה מובן מאליו, אבל מה עם מה שעוד אין לי? נגיד, זה שיש לי עכשיו את טויוטה קורולה 2010, זה נחמד, אבל למה אין לי מרצדס CLS? זה יותר נחמד. או לנד קרוזר. האמת היא, אני עדיין... אני עדיין אוכל בזה. אני עם רכב רק 3 שנים, ואני בן 35, ואני חושב שזה מאוד מאוחר לקנות רכב ראשון. ואני מאוד מוכר תודה על זה שיש לי רכב, ואני מאוד מוכר תודה על זה שיש לי שכל, ושיש לי בריאות, וכל מיני דברים כאלה. ולשם לקחתי את התפילה שלי לפני שהאמנתי. פשוט אמרתי, אני עכשיו בסשן, הוקרת תודה יומית, שוב, ולא הייתי אף פעם בטיפול, או אף פעם בזה, פשוט לקחתי זה משם, כי זה נראה לדבר הכי טבעי, שהתורה בעצם אומרת לנו, דבר ראשון, אתה קם בבוקר, תגיד מודה אני, תגיד ברכות השחר, תתאהר מהשינה הזאת שהיא בעצם איזשהו כלי לדברים אחרים יותר טובים שאתה תעשה במהלך היום, ובעצם תנסה לא לחיות בשגרה, אלא להוקיר תודה על השגרה. לפני שאתה אוכל, תברך, תגיד איזה יופי שיש לי קפה, שיש לי מים, אנחנו אחרי עצם יום כיפור, אז אני חושב שכולנו מוכרים תודה אפילו על כוס מים קטנה. וככה נראה לי התורה. זה מה שנראה לי.
אתה צודק לגמרי, רק שמה שקורה זה שהשגרה הדתית יכולה לשחוק את הבן אדם, ואז אתה כבר לא שם לב, אתה קם בבוקר, אתה אומר, ברוך אתה, ואתה פשוט רדום, תודעתית, כי אתה תפוס בתוך שגרה. אז המטרה של הספר זה דווקא לעורר את התודעה ולהגיד, כן, אבל תדע לך שמה שאתה עושה זה אדיר, לקום בבוקר והמילה הראשונה שיהודי, שזה גם מלשון הודעה, קם ואומר, מודה, זה המילה הראשונה שאתה אומר, וואו, תחשוב על זה כל היום, זה פשוט מהמם.
כאילו, והספר שבא לתת זרקור על זה שהמודה אני זה לא רק מצווה, אלא גם משהו מאוד חשוב בבריאות הנפשית שלך.
נכון. זאת אומרת, זה לא סתם פרקטיקה דתית, אלא זה פרקטיקה תודעתית, לפתח את התודעה שלך, שתהיה כל הזמן בתודעה של הודיה. עכשיו, רוב הדתיים שאתה שואל אותם מה שלומכם, אומרים ברוך השם, אבל מה הם מתכוונים? מה הם מתכוונים? באמת ברוך השם? אין ברוך השם, אבל אין לי מספיק כסף, או אשתי עושה בעיות, בעלי עושה בעיות, אבל זה לא הודיה. קודם כל, תודה.
היה לי קטע מצחיק אתמול בתפילת נעילה, רציתי שהבן שלי שהוא בן 4, ככה קצת יתחבר לתפילה, והרי אין הרבה דרכים באמת לחבר אותו ליום כיפור, זה מאוד קשה, הוא רק בן 4, יש לו שופר, ויש לו כל מיני דברים שהוא למד בגן. אז אמרת לו, תקשיב, עכשיו זה הזמן לבקש בקשות מאלוהים, זה הזמן הכי טוב בשנה לבקש בקשות, וזה בעצם להתפלל. לא חיברתי לו בין לרצות משהו לבין להתפלל. שאלת אותו מה הוא רוצה, הוא אמר, אני רוצה שאלוהים יקנה לי מתנה, אמרתי לו, אוקיי, אבל אולי תרצה עוד דברים, אולי תרצה להפסיק להיות עם אסתמה, להפסיק להיות עם אלרגיה לחלב, משהו. אז הוא אומר, כן, זה מה שאני רוצה. וכיוונתי אותו מאוד להתפלל, לבקש בקשות בלב, ואחרי התפילה שאלת אותו, נו התפללת? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אבל למה לא התפללת? אבל דיברנו על זה. אבל דיברנו...
אין כל ילדים, אין.
לא, אבל דיברנו. אז מאוד לא אהבתי את התשובה שלו, אז אחר כך תחקרתי אותו, אמרתי לו, שנייה, אבל אמרנו שאתה מתפלל. אז אמר, כן, ביקשתי שלא יהיה לי אסתמה, וביקשתי שלא זה. אמרתי לו, אז מה היה חסר שם? אז אמר, לא ידעתי לשיר את השירים עם כולם. אז אמרתי לו, זה לא להתפלל, זה חשוב להיות חלק מציבור ולבקש בקשות כלליות של עם ישראל, אבל אתה צריך לבקש את הבקשות הפרטיות שלך בתוך התפילה, זה ממש חשוב.
זה מאוד יפה.
הטעות שלו יפה, כי מבחינתו הדבר הכי טבעי היה קודם כל להתחבר לכולם ולעשות מה שכולם עושים, והבקשות הפרטיות שלו זה כזה, זה לא משהו דתי. אבל זה גם משהו מאוד חשוב, וגם משהו שהוא חלק מעבודת השם של הילד שלי, שהוא בן 4 והוא חמוד ומקסים, אבל אני רוצה שהוא מגיל צעיר יהיה מחובר, שוב, גם לעצמו, לא במובן המאוד מאוד נרקסיסטי, אלא פשוט, יש לך עכשיו בקשה, זאת הסיבה שלך גם להגיע לבית כנסת, לא בטוח שאלוהים ירצה שתהיה בריא, יכול להיות שהוא יעדיף שתהיה חולה כל החיים, וזאת עבודת השם שלך. אני לא יודע, אבל לפחות תבקש.
אז תראה, קודם כל יש אחד מהפרקים שמדבר על זה בדיוק, שהתפילה היא מה שעולה בתוך הלב, וזה מבוסס על תפילת...
ולא מתוך הסידור.
נכון, תפילת עבד אברהם, זה אומר, נראה לי שהפסוק אומר, והיה תרם מחלה לדבר אל ליבי, והיינו יכולים... מה זאת אומרת? אתה התפללת על השם, כי כשהוא מספר את זה להורים של רבקה, הוא אומר, כן, דיברתי עם השם. ואחר כך כשהוא מספר להם, הוא אומר, דיברתי אל ליבי. תראה, מחליל לדבר אל ליבי? מה זאת אומרת? זה תפילה? כן. זו תפילה. אז הבן שלך מכוון בדיוק לדעת גדולים, כי זו באמת התפילה. כשאנחנו מדברים אל ליבנו, ואנחנו בתוך התפילה האישית שלנו, זו תפילה. כמובן שיש את התפילה הכללית גם כן, וזה מה, זה הנקודה שהתגשת בפניו, אבל יש גם את התפילה הזאת של הלב.
אני רוצה לדבר בשתי מילים על המבול, זה מאוד קל, זה רלוונטי, יחד עם הספר של מיכה גודמן, שמדבר על הצפה הזאת של הסלולרי, והפרק ששמים חננל רוזנברג, ואתה לוקח את המבול לכיוון של מתי יהיה מבול, בעצם יהיה מבול עכשיו. עכשיו אנחנו במבול של הצפה של ידע, בכל דקה מועלים מאות שעות של תוכן ליוטיוב, ואנחנו גם אם ממש נשתדל לצרוך את כל התוכן ולנסות, אנחנו לא נעמוד בקצב הזה לעולם.
אין מצב. נכון.
אנחנו ב-fear of missing out ממש כל דקה.
זה אפילו לא fear, זה ברור שאנחנו missing out, שאנחנו לא יכולים לתפוס את הכל, והמבול זה מבול של ידע, שעוטף אותנו, מקיף אותנו מכל צד. אני לא זוכר, נראה לי, לא זוכר כמה, מה המספר של פרסומות שאנחנו נחשפים אליהם כל יום, מסרים, פרסומים, ידע, מפה ועד להודעה חדשה. ובסופו של דבר, הידע הזה יכול פשוט להציף אותנו עד כדי כך שאנחנו לא יכולים לחשוב בצורה נכונה. ולכן בספר אני מציע, מה שהתורה מציעה, לבנות תיבה. לבנות תיבה שבה אתה יכול איכשהו להגן על עצמך. והתיבה הראשונה לדעתי, זה כמובן השבת. שיש לנו תיבה שבשבת פתאום לא משנה כל מה שקורה מסביב. אני פעם...
תראה, אני בשבת בבעיה אחרת. יש לי כל כך בספרים על השולחן, אתה יכול לראות אותם פה. אלה הספרים שהם כאילו במשימות, כל מה שנמצא כאן על המדפים התחתונים, ו... אני צריך להספיק אותם לקראת רעיונות, אז זאת אומרת, עכשיו הספר שלך ישב לי במהלך יום כיפור, במהלך השבת, אמרתי, יום, מתי אני מספיק את זה? הרי יש לי עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר, ועוד רעיון.
אז אתה מתפוצץ מידע גם כן.
אני מתפוצץ מספרים גם בשבת, ואף פעם לא יודע מה להתחיל.
אני התכוונתי אולי לידע בצורה מסוימת, שאנחנו צורכים בצורה הדיגיטלית, שזה דווקא דרך קריאה, זו קריאה, זה משהו שהוא איתי, שהוא נכנס, שהוא חודר לתוך עצמך, שאתה איכשהו יכול לעכל. אבל אני מדבר על הידע שמציף אותנו. פעם מישהו מהבית כנסת אמר לי שהוא שומר שבת, אבל וואטסאפים, אמר, אני לא יכול בלי...
אלה דברים שיש רק מלחלות,
אני רווק, מה אני אעשה, אני זה, אז אמרתי, יו, אני לא מאמין... הדבר הכי טוב בשבת זה שאין וואטסאפ.
כאילו אתה בעצם לא שומר שבת, אולי אם יש דבר אחד שהייתי שומר שבת מפניו, זה הפלאפון.
נכון, אני אומר, תחשוב איזה חוכמה הייתה בחכמים, שהרי הדיון על החשמל...
לפני 100 שנה.
נכון, הדיון על החשמל לא היה חד משמעי, זה לא שברור שאסור להשתמש בשבת בחשמל, ואיכשהו הם אמרו, טוב, יאללה, זה אסור. איזה ברכה, איפה היינו היום עם הוואטסאפ היה פתוח, עם הפלאפון היה פתוח, עם וויינט היה פתוח, גוגל היה פתוח, לא היינו יכולים בכלל לנוח, להיות קצת בתיבה הזו, ולנשום. ושם בספר אני מציע כלי של הרפיה, של מיינדפולנס, של כלים כאלה שמאפשרים.
מיינדפולנס זה מה שנקרא נשימות?
לא בדיוק. יש נשימות ויש מיינדפולנס. מיינדפולנס זה דבר אדיר שהתפתח בשנים האחרונות, שנקרא קשיבות בהווה, שזה אומר בגדול, תפסיק כל הזמן לחשוב. אנחנו כל הזמן חושבים, 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 ואנחנו נוטים להזדהות עם המחשבות שלנו. אני חושב ככה, אני חושב ככה, אני חושב ככה. אבל יש משהו שהוא יותר עמוק מהחשיבה באדם, וזה המהות שלו. והמהות היא מתבוננת, זה מי שצופה בנו. זאת אומרת שאני יכול, לדוגמה, נגיד שחלילה אני כועס עליך, אני כועס עליך, אני אומר לך, וואי, מה אתה עושה? אז אני עכשיו בתוך הכעס. אבל אני יכול להסתכל על עצמי מלמעלה, להתבונן ולהגיד, וואו, מעניין, עובר בי כעס. לא אני כועס, עובר בי כעס.
כן, לא הילד רע,
נכון?
רע לו.
נפה, אז איך אנחנו יכולים להזדהות עם החלק הזה, שמתבונן על החיים שלנו, מגבוה, ולא כל הזמן נטרף ונסחף על ידי זרם כזה או אחר בגוף, ברגש או במחשבה. אלא פשוט להתבונן, לקחת נשימה. זה קשור לנשימות, אבל לא חייב. לדוגמה, באמת במיינדפולנס לא חייבים לקחת נשימות עמוקות ולעשות מדיטציה. מדיטציה זה ודאי משהו טוב, אבל מיינדפולנס זה אומר, תוך כדי שאתה פועל את מה שאתה עושה ככה ביום-יום, תסתכל מלמעלה, תסתכל על עצמך, איפה אתה נמצא, איפה התודעה שלך מונחת. האם אתה באטרף מסוים, או האם אתה באמונה, האם אתה מחובר לעצמך, מחובר להוויה. אז זה כלי מאוד מאוד חשוב בעיניי.
האמת היא, אתה המלצת לי לקרוא את הספר הזה מאוד לאט, בשביל באמת לקחת כל פרק וכל תובנה, ואולי נסת ליישם אותה. נגיד הפרק שעוסק בנוח, פרשת נוח, אז הוא באמת מציע את הדבר הזה. לכו, תגגלו, תסתכלו מה זה מיינדפולנס, תעשו אולי קורס כזה או אחר, או אולי באינטרנט. ואז כשאתה עובר לפרק הבא, אתה אומר, יש לי פה איזו משימה אישית פתוחה, בעצם להבין מה זה, אבל היא עדיין פתוחה, כי עכשיו אני עובר לפרק הבא, ולא עבר שבוע של ימי חול, אלא אני קראתי את הספר ברצף.
כן. יש איזה מישהי מהתלמידות שלי שנתתי לה את הספר, ואז אחרי שלושה ימים קוראת נורא מהר, אחרי אפילו יומיים, אמרו, וואי, איזה ספר מדהים. אמרתי, איך קראת את זה ככה? שם לשמור. זה לא המטרה, המטרה היא לא לאסוף ידע בספר, אלא היא לקבל איזה הערה תודעתית, מצד אחד, כל שבוע, ולהתבונן עליה, ומצד שני לעשות גם את התרגיל. כל שבוע יש תרגיל.
זה ספר פרשת שבוע על הסדר, לא פרשת שבוע כזה, לא שהיה לך אוסף של תובנות, ואמרת בו, נשים אותם על פרשת שבוע, כדי שאנשים ככה יעלו בזה בזמן תפילה בלי רגשות אשם, אלא באמת זה ספר שנועד להיות שבועי.
נכון. זה הייעוד שלו.
ואם יש שתי פרשת שבוע דבוקות, אז אולי לקרוא אחת ביום שלישי ואחת בשישי, כדי שנספיק לעשות את המשימות בין לבין.
לדעתי, התובנות האלה זה תובנות שבאמת עשויות לשנות את החיים שלנו, אבל רק אם ניקח אותם לליבנו, לא בשכל. השכל הוא נורא נורא מהיר, הוא זריז. אבל הלב הרבה יותר איתי, וכמובן שהגוף עוד יותר איתי, יש אנשים שאומרים שהמרחק הגדול ביותר ביקום זה בין המוח ללב. אז אני בספר הזה רוצה לעזור לאנשים להפוך את התובנות לכלים, לעבור את המרחק הזה בין השכל לבין הלב.
אז אני אשמח בזמנות זו אם יש עוד איזה פרשת שבוע שככה מדגדגת לך לדבר עליה.
אז דווקא פרשת השבוע, פרשת האזינו, כמו שאמרת, אנחנו מוצאי יום כיפור. הפרשה שאנחנו נקרא זה פרשת האזינו, ו יש שם פסוק שבעיניי הוא אחד הפסוקים המשמעותיים ביותר בכל התורה כולה, והוא פסוק קצר, שאומר ככה, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה, ואין עוול, צדיק וישר. ומה שאני אומר בספר, זה שרוב רובנו מסתובבים בעולם, עם פנקס קטן, שבו אנחנו מחלקים ציונים למציאות, בדרך כלל הציון לא עובר. אנחנו אומרים, בסדר, כמו שאמרת, נגיד, יש לי מכונית, אבל בסדר, תביא משהו רציני, אז תביא מרצדס.
או נגיד, הסטייק היה טוב, אבל שנייה, קניתי אותו ב-240 שקל לקילו, הוא היה 240 שקל לקילו טוב, או היה טוב 100?
120.
נכון. זה קרה לי לא מזמן, הסטייק היה טוב, אבל הוא לא היה שווה את המחיר, כאילו.
וככה אנחנו כל הזמן. אני חושב שזה רוב התודעה שלנו היא עמוסה במחשבות כאלה על המציאות של בסדר, היה בסדר, אבל היה יכול להיות יותר טוב. ואפילו המון פעמים אנחנו חושבים שנעשה לנו עוול. זאת אומרת שלדוגמה, נגיד אני נוסע ממהר לאיזשהו מקום, פתאום יש רמזור אדום, אני אומר, די, מה הרמזור הזה? מה הוא עושה פה? מי שם רמזור אדום פה? למה הוא לא ירוק? עוול, באמת שהוא היה צריך להיות ירוק, ולצערי הרב, המציאות לא מושלמת, המציאות דפוקה, ולכן הרמזור אדום. והתודעה הזו מלווה אותנו בכל דבר, בעבודה, עם הבוס, עם האישה, עם הבעל, חבל, חבל, חבל.
זה נגיד משהו שאני ממש כופר בספר שלך, הדברים האלה מופיעים אצל הרמב״ם, תוך מורה נבוכים, שהוא שואל בעצם איזה סוגים של רוע יש בעולם. יש רוע טבעי, ויש רוע שהאדם גורם לעצמו. והוא אומר, רוב הרוע בעולם, אם תסתכל על החיים של עצמך, אז זה דברים שאתה גורם לעצמך. זה דחיינות, זה חוסר יכולת שלך להיות במשמעת עצמית ולשלוט במעשים שלך. אנחנו כל הזמן בטלפון, אנחנו כל הזמן דוחים דברים שאנחנו צריכים לעשות, מקבלים כנסות, עוברים ברמזור כתום אדום כזה, מקבלים את הכנס, ואז הורים ידפקו אותי, מה זה היה... הרי, שתינו יודעים, זה אדום... אוכלים דברים לא בריאים, כל מיני דברים בסגנון הזה, לא עושים את המטלות בזמן, הכלים נערמים בכיור, ואז מגיעים ג'וקים, ואז אנחנו אומרים, מה, הדירה הזאת מלא ג'וקים? לא, 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 אתה מלא ג'וקים, אתה זה שגרמת לג'וקים לבוא, זה לא רוע טבעי. אם היית שוטף כלים, לא כשאין לך כלים יותר בשביל לאכול איתם את הארוחה הבאה, אלא אחרי כל ארוחה, לא היה לך ג'וקים בדירה.
אז קודם כל אני חלילה לא כופר ברמב״ם, ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר.
לא, לא צריך את הספר שלך, זה קיים ברמב״ם.
אבל אני מציע משהו שהוא קצת שונה בספר. זאת אומרת ש, אוקיי, יש כל מיני מצבים כאלה שאדם מייצר לעצמו, אבל הרמזור, אני לא הבאתי אותו. סתם רמזור, והבוס שמפטר אותי. אני לא יודע, אולי היו קיצוצים בעבודה ובתקציב, ופתאום הוא מפטר אותי, ולמה הוא בחר בי?
למה בחר?
נכון, אז אתה יכול
להגיד שזה... כי אתה קצת מאחר, ואתה לא עושה את הדברים עד הסוף.
אני מסכים עם זה לגמרי, שאדם צריך להיות עם מקסימום אחריות, אני חושב שכל הספר, המטרה שלו, זה ממש שאדם יקבל אחריות על החיים שלו. אבל בהמון מצבים, ובכלל במצב התודעתי שלנו, אנחנו אומרים, אבל נעשה לי עוול. ואני אומר, בוא נסתכל על המציאות בצורה אחרת, לפי הפסוק הזה. הצור תמים פעולו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא, מה שעושה זה שלם. ואין אמונה ואין עוול. אתה לא יכול להגיד, וואי וואי, עוול, איזה בסה, איזה חבל. אין דבר כזה. המציאות שמתהוות בפניך בכל רגע ורגע, היא מציאות שהבורא מהווה עבורך. אתה בסרט VIP, שורה ראשונה, והקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רואה, כל הרמזורים, וכל האיחורים, וכל העיכובים, וכל הדברים שאתה אומר, חבל, לא חבל, לא חבל. נגיד מישהו אומר...
שנייה, אבל אתה לא בשורה הראשונה לבד בעולם, זאת אומרת, יכול להיות שהוא מעכב אותך...
אז זהו, שבשבילי נברא העולם.
אבל יכול להיות שהוא מעכב אותך עכשיו כאן, את השתי דקות האלה, בשביל שמישהו אחר יזכה לאיזשהו מפגש כאילו אקראי.
בוודאי.
אתה בשורה הראשונה, אבל לא... כל מעשה ומעשה ומעשה מתוכנן על מנת להיות מכוון לבריאות הנפשית דווקא שלך.
אז אני מאמין, אתה אולי הולך בכיוון של הרמב״ם,
כן.
ואני הולך לכיוון החסידות, שאומרת שיש השגחה פרטית על כל רגע ורגע, ואם אתה עכשיו מתעכב, אתה מתעכב, זה בשבילך. יש לך עכשיו הזדמנות, אולי יש משהו שאתה לא חושב, אולי יש משהו שאתה צריך עכשיו לנוח, לקבל את המציאות, להנות מהמציאות, להודות, לעשות משהו שהוא טוב.
כאילו הכל לכתחילה?
הכל. זה בדיוק מה שהפסוק אומר, אל אמונה ואין עוול, אין שום דבר שהוא יוצא מגדר הצדק האלוהי.
כי אצל הרמב״ם זה נבל במובן הכללי, זאת אומרת שאם אני חשב אותי פלוס את אהרון שעכשיו כן קיבל רמזור ירוק, פלוס 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 פלוס, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, או לא. יכול להיות שעכשיו כולנו קיבלנו תקלת רמזור, ואז כולנו נתעצבן, נדבר עם משרד התחבורה, ואז הבעיה הכללית תיפטר, כי אם לא היה פה נזק כללי לכולם, אז אנשים לא היו מתקשרים במשרד התחבורה. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה משהו אחר.
הנה חינמי, ברור שזה מתאים גם לטובת הכלל, אבל מה שאני טוען לפי הקבלה והחסידות, זה שזה גם מתאים לך באופן פרטני, והמציאות שמתהוות בפניך, הקדוש ברוך הוא מהווה אותה עבורך. וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שיש איזה... מישהי שאני מאוד אוהב, שקוראים לה ביירון קייטי, שכתבה ספר שנקרא לאהוב את מה שיש. לאהוב את מה שיש זה בעיניי ביטוי של אמונה מקסימלי. לאהוב את מה שיש זה אומר, אוקיי, יש פה רמזור, אני אוהב את הרמזור. למה? כי אני לא יודע למה, אבל יש לי עכשיו הזדמנות לעשות משהו שהוא טוב, וזה לא בא לעכב אותי, זה בא לטובתי. או העיכוב עצמו הוא בא לטובתי. הוא בא לתת לי זמן, או כל דבר אחר, פיתרו אותי מעבודה מסוימת, וואי, זה היום הגרוע בחיי. מאיפה אתה יודע שזה היום הגרוע בחייך? מה אתה לא יודע? תנשום עמוק, קבל את המציאות כפי שהיא, וזה ביטוי של אמונה.
כן, אני אמת, עסקתי כמה שנים בערך הדין, והבנתי, אני חושב, כבר ביום הראשון השני של ההתמחות, שזה לא בשבילי, ואני חושב ש... עשו איתי חסד גדול בזה שבסופו של דבר, במשרד האחרון שעבדתי בו, אז אמרו לי, מה, זה לא בשבילך. כאילו, יש לך את כל היכולות, ואתה, את העבודה החשיבתית, אתה עושה בצורה מבריקה, ואתה לא אוהב את זה, ובגלל שאתה לא אוהב את זה, מאוד קשה לך לתת תפוקה ברמה טובה, לאורך זמן. וכאילו, אז מי זה שיחה, אמרו לי, מה קורה? אתה רוצה לקחת עצמך בידיים, או שאתה רוצה לא להיות פה? ואמרתי, לא, אני רוצה לא להיות פה. אתם צודקים? טוב שמישהו בא ושם לי מראה סוף סוף, ואמר לי, זה לא יכול להימשך ככה. כי באמת, אתה יודע, ירדתי מסטטוס, אתה יודע, בתור רווק, אז ירדתי מסטטוס להיות עורך דין, שזה כאילו סטטוס הוא כאילו, לסטטוס של עכשיו להיות בן עבודות, שזה זה לא טוב. זה
פחות הוא פחות.
זה פחות הוא ואז אתה גם מוצא מישהי שהיא לא מתאימה לך, כאילו מישהי שהיא באמת פחות הוא ואז אתה לא מעריך אותה. אז אם אתה לא מעריך, אז איך אפשר בכלל לפתח משהו נורמלי? ואז בסוף, לא, באמת... אני חושב שהשם עשה איתי חסד בזה שהוא שלח לי מישהי שלא מסתכלת רק על המקצוע ועל ה, נקרא לזה, על הסטטוס, אלא אולי באמת על האישיות פנימה ועל הפוטנציאל. אז לא היה לי פודקאסט, הייתי אדם מאוד לא מוכר, ומורה, אפילו לא מורה עם קביעות, מורה ממש בתחילת דרכו, בבית ספר יסודי, לא יודע כמה בנות מצליחניות מסתכלות על מישהו כזה ואומרות, אולי שווה לתת לו צ'אנס,
כל הכבוד לך, אבל זה מראה על, על תודעה מאוד גבוהה. זה לא פשוט, רוב האנשים לא מגיבים כמו שאתה מגיב. רוב האנשים
לא, היה לי קשה, היה לי קשה.
היה לך קשה?
היה לי ממש קשה. יש לי חבר אחר,
הוא
היה בקורס טייס ובוגר מכינה והכל, והייתה לו חברה, אז הוא אמר, מתאים לי עכשיו למות, כאילו עכשיו זאת, כי הוא אומר, זה יכול להיות שזה נקודת עשי בחיים שלי.
וואי.
אני אחר כך יודח מקורס טייס, הוא היה ברור, היה ברור לו. ואז כאילו, ואז גם אולי לא תהיה לי חברה, כי כשאתה מודח מאיזה קורס, אז בדרך כלל עוזבים אותך וזה. אז הוא אמר, זה הנקודה הכי, הכי גבוהה כנראה שאני אגיע אליה, גם ברמת הפוטנציאל, יגידו, הנה, מלך הארץ, בן 20, בוגר קורס טייס, בקורס טייס, בוגר מכינה, יכול להיות שהוא היה יכול לסיים את קורס טייס. ואני הרגשתי באותו רגע שסיימתי לעבוד כעורך דין, כנקודה אולי הכי נמוכה, הנה היה לי המון המון הזדמנויות, ובגיל 30, 0-0 ממש על היום, אני פתאום מוצא את עצמי בלי עבודה, בלי כיוון, בלי אופק, שהשכלתי בה, השכלה שלמדתי בה. מה אני אעשה? נקודה מאוד נמוכה. ורווק, גרוש. כאילו, גם לא הצלחתי בזוגיות, לא הצלחתי בעבודה, במה כן הצלחתי?
מאוד, אז מאוד מהנקודה קשה. הזאת, זה מדהים שמצאת את האמונה להאמין ש, שאתה במקום טוב, שאתה, שמה שהקדוש ברוך הוא סוגר במקום אחד, הוא פותח במקום אחר, וזה תודעה מאוד גבוהה.
כן, שנזכה. אני לא יודע הרבה מאיפה, הרבה מהתובנות שלי באות, אני חושב שאני פשוט קורא הרבה מאוד, אז אולי באמת הדברים מתחברים לי. אז פיטרסון מתחבר לי אליך, למרות שאתה כותב לו איזושהי הקדשונת קטנה בהתחלה, מתחבר לתורה, מתחבר...
שאגב מגיע הערב.
מתחבר למה?
מגיע הערב.
נכון, מגיע הערב לירושלים. זה הדברים מאוד מתחברים לי אחד עם השני, ואני חושב שזה משהו שבאמת מתנה גדולה, שצריך להודות עליה, שאידיאולוגיה אחת, או תובנה אחת, מתחברת לשנייה, מתחברת למעשה שלישי, ואני חושב שאולי באמת, אם אני צריך להוציא אותנו עם איזושהי תובנה מפה, זה ככל שתקראו יותר, יותר דברים יתחברו לכם גם בלי שיאכלו אתכם בכפית, ואני חושב שזה העושר הכי גדול, שאם אתה קורא בריכוז, אז פשוט דברים מתחברים לך, ויש בזה כיף גדול.
מדהים. תודה רבה, תמיר.
תודה רבה, אהרון.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505 77
050-8586. אז יאללה, ניפגש.